שלום שלום לכל המאזינים בני התורה היקרים המסולאים בפז. אנחנו בתוכנית אספקלריה מספר 5, כאן עמכם ראובן זכאים. אומות העולם חגגו שנבוע שעבר את ראש השנה האזרחי כתשונם. אנחנו כמובן שלא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. אין לנו ולחגותיהם ולא כלום. כבר הנביא צובח, אל תשמח ישראל, אל גיל כעמים. שלא לומר שבכל הדורות הימים הללו היו ימים נוראים, פשוטו כמשמעו עבור יהודי העולם שהיו צריכים להסתתר מחמת המציק, שהרי אם אנחנו את ראש השנה שלנו חוגגים, מבחינת גיל ורעדה, רק אחרי 30 יום של סליחות ותחנונים והתקרבות לבורא, אצל אומות העולם כידוע צריכים לומר הרבה הרבה סליחות אחרי החגים הללו, משום שההוללות והחנגאות שלהם מובילות לפגיעה לא רק בעם ישראל, כמו שכדרכם לראות ביהודים שעירים להזזל, אלא גם בינם לבין עצמם מתגודדים ומתקוטטים ומכים ומצערים. ואילו אצל עם ישראל בדיוק הפוך, דווקא ראש השנה מתאפיין בעניין הזה שיכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין נכון לו. כדברי הפסוק בנחמיה, יש מן הפוסקים ובספרי המנהגים מזכירים שהיו מקומות שהיו נוהגים לשלוח מנות, לא ממש כמו פורים, לא עם התנאים של לשלוח מנות בפורים, אבל בכל אופן מקיימים דברי הפסוק, דברי הנביאים כפשוטם, ושולחים מנות, שלא לדבר על דברי חז"ל הידועים, ואתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. כלומר, החגים זה לא רק זמן להתכנסות של בני המשפחה, אלא גם זמן שאדם בו נותן ומעניק ממיטב שבמיטב, מעידית שבעידית לאחרים, ודואג ליתום, לגר ולאלמנה, וחלילה וחס מלהזכיר שלא מציק ולא רודף, וזו לא שמחה בשבילו שמישהו אחר מצטער ועצב מה שקורה אצל אומות העולם. זה מזכיר לנו דברי הגמרא במגילה, ברף י"ב, כתוב למלך ביין, הגמרא שואלת, וכי עד עכשיו לא היה טוב לי בו ביין? אמר הבאה, יום השביעי שבת היה, שישראל אוכלים ושותים, מתחילים מדברי תורה ודברי תשבחות, אבל אומות העולם שאוכלים ושותים, אין מתחילים אלא בדברי תפלות. כל הסיפור של אחשוורוש, כל הסיפור עם ושתי, היה כמו המשך ישיר לסעודה. אצל עם ישראל אין דבר כזה. סעודה, משתה, כן, אבל כאשר זה מלופה בדברי תורה, שירות ותשבחות, אין הוללות ואין שמחה של שר ומדוחים, אלא הכל מעוגן בתורה הקדושה, הכל מלא שיר שבח והודיה לקדוש ברוך הוא, אשר בחר בעם ישראל, נתן לנו חגים ומועדים טובים. והמדרש בשיר השירים אומר על הפסוק ברך דודי ודמלך הליצבי, אומר המדרש, וכדאי להקשיב לדברים המעודדים הללו, שבשעה שומות העולם אוכלים ושותים ומחרפים ומנעצים בעריות, באותה שעה חושב הקדוש ברוך הוא להחריב עולמו. הקדוש ברוך הוא רואה את כל זה ואומר לעצמו, למה אני צריך את כל ההתנהלות וההתנהגות הזו? אבל נכנסת התורה ולמדת סנגוריה ואומרת, ריבונו של עולם, מי הסנגור הטוב ביותר? מי הפרקליט הטוב ביותר? זו התורה הקדושה. ריבונו של עולם, עד שאתה מביט באלו שחרפים ומכעיסים לפניך, הביטה בישראל עמך, שמברכים ושופכים לשפחה הגדול, בתורה ובזמירות ובשבחות. אגב, זה היה מקור, אחד המקורות הנכבדים לשירי שבת, לכן מן הראוי שגם בישיבות הקדושות לא ימנעו מהדבר הזה. אדם לא יתרפא ממלכת שמיים זו, כמובן שעת לכל חפץ, אבל בעידן חדווה חדווה, ובזמן ששרים שירי שבת, בפרט אלו שסודתם בערי קודש, רבותינו הפייטנים והמשוררים, חלקם אפילו היו תנאים, ידוע על הקליר וכדומה, שכשאנם קורא את הפיוטים שלהם, אז ליבו נמלא רגשי קודש, רגשי התעלות, רגשי התחברות לקדוש ברוך הוא. אז אצל עם ישראל שרים ומשפחים את הקדוש ברוך הוא, וחלילה חלילה לא מצערים מישהו, לא שמחים שמישהו מצטער, לא עושים הונאה למישהו כדי לשמוח שמחה שוללות, מה שאין כלצל אומות העולם. ההשלכה ההלכתית שיש לדבר הזה, האם מותר להשתמש בתאריך לועזי, יודעים אנחנו היום, שאין מנוס מהשימוש בתאריך הזה, אם זה ברשויות ציבוריות, אם זה בבנקים, אם זה בעיריות, אם זה בכלל במסחר, תעשייה, כלכלה, צ'קים וכדומה, האם מותר להשתמש בתאריך הזה או לא. ובכן, רבותינו הפוסקים, דנו בשאלה הזו, והמקור נפתח לעניין, זה החשש שאולי המניין שמונים הוא למניין הנוצרים. ומה זה מניין הנוצרים? כנראה שהמניין הזה, כך לפחות על פי דעות מסוימות, זה לפי תאריך לידתו של אותו האיש. ונתן מניח זה ימכן כך את פני הדברים. מעיון קצר בשרשרת הדורות, דברי הגמרא בסוטה ובסנדרין על ישו, שכידוע הדברים נמחקו מימת הצנזורה, אבל כבר הוחזרו, הוחזרה התורה לירושלים, והדברים מופיעים במפורש, משמע שהיה אותו האיש תלמידו של יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה היה רבם של יהודה בן תמאי ושמעון בן שטח, והם היו רבותיהם של שמעיה ואבטליון. ושמעיה ואבטליון היו רבותיהם של הלל ושמאי, כפי שאנחנו רואים בפרקי אבות, קיבלו מהם. הלל היה נשיא ישראל 100 שנה בערך לפני החורבן. אז קחו אחורה כל כך הרבה שנים, עד יהושע בן פרחיה, וישו, אותו האיש, היה תלמידו. אז לפי כל החשבון הזה יוצא, שאם החורבן לפי המניין, אם החורבן לפי המניין של אומות העולם היה בשנת 69 לספירה, אז יוצא שישו מת, נהרג הרבה 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 שנים לפני. החורבן היה 100 שנה אחרי הלל הזקן, והוא היה בזמנו של יהושע בן פרחיה, הוא לא הלך ימים ושנים, הרי הוא נהרג בגלל מעשים בלתי מוסריים שעשה, בגלל שזקף לבנה והשתחווה לה, כמו שידוע, כן? פלא, קרוב העולם נוהה אחרי יהודי מומר בעצם. אז איך שלא יהיה, יוצא איפה שאין שום הסתברות שהמניין, גם אם הנוצר שהנוצרים עונים לתאריך לדתו, הם טועים, לא ידעו ולא יבינו, והחשיכה התהלך, המשוגע הזה היה שלנו בעוונות הרבים. אז לפי החשבונות שלנו שהם מבוססים או ברי קיימה, בכלל זה לא למניין לדתו. מה גם מאוד מעניין, שבספר שרשרת הקבלה רוצה לומר שהיו שני אנשים שקראו להם ככה, אחד היה בזמן הלל ושמאי ואחד בתקופה יותר מאוחרת. אז זה פלא. אז יש בזה מחלוקת גם לגבי מי היה האיש, אבל כאמור בפשטות מדובר על תלמידו של יהושע בן פרחיה. ויש לנו למשל עוד סברה, למשל לפי דברים שכתב. לפי דברים שכתב רבי יצחק אברבנאל, הוא אומר שזה לא נכון מה שהם אומרים שהוא מת 42 שנה לפני החורבן. ולמה? הוא אומר את אותם דברים שאנחנו אומרים עכשיו, שהרי הוא היה תלמידו של יהושע בן פרחיה. אלא לפני החורבן 151 שנה יצא מעולמו. בספר האשכול אומר שזה היה 135 שנים לפני החורבן. בקיצור, איך שלא יהיה, זה ממש לא מתאים לזמן הלידה של אותו האיש. זאת ועוד שגם בספרי אומות העולם והספרות הכללית, גם שם כבר הדעה הרווחת שזה לא תאריך לידתו של אותו האיש. אז לכן נפל היסוד ונפל הבניין. למה אתה רוצה לאסור לציין את התאריך הזה? בגלל שזה התאריך שבו הוא נולד? לא היה ולא נברא. זאת ועוד, ידועים דברי מרן השולחן ערוך, מרן הבית יוסף, ביורד דעה, בסימן קופה אינחת, מביא מרן בבית יוסף בשם המערי קולון, שכל האיסור בחוקותיהם לא תלכו זה דווקא כשמדובר בדבר שיש בו פריצות, או בדבר שהוא חסר טעם כמו חוק. חוק כשמו כן הוא דבר שאין לו טעם. אמור מעטה, כשאדם מציין תאריך לו עזי, האם זה בגלל שהוא רוצה להידמות לגויים? אס מלהזכיר פשוט מה יעשה הבן. כאשר התאריך הרופח והמוכר הוא התאריך הלועזי, ולכן להגיד שיש בזה משום בחוקותיהם לא תלכו, לא שייך. מרן בתשובתו הרמת בימי העומר, חלק ג' יורד היה סימן ת' מביא, שהמערמשיק, בשוט מערמשיק בסימן קופאין א', לגבי מצבה יש שם שאלה, המערמשיק דעתו הייתה שלאסור מכל וחול. מאיזה פסוק? מפסוק שם אלוהים אחרים לא תזכירו. מכאן הגמרא הרי דרשה בעבודה זרה שאסור לומר לחברו אמתן לי בצל עבודה זרה פלונית. אז אומר הרב למה? אז כמו שזה אסור, כיוון שעל ידי זה הוא נזכר בשמה בעבודה זרה ועניינה, גם כשאדם מזכיר את התאריך הזה עולה בליבו מחשבת איסור. דוחה הרב את זה, בתרתי, א', אמרנו שזה לא צריך לדעתו, בית הרב דוחה, על פי דברי המערה מינץ בשוט, שכל האיסור דווקא, אם יש מקום מסוים שהוא רק כשם העבודה זרה. כן? רבי אליעזר ממיץ אומר שכל האיסור זה דווקא כשניתן שם לשם אלוהות, אבל אם זה לא שם רגיל, שם של אדיוטות, ואדם לא מתכוון עכשיו לעבודה או לכבוד או ליקר, אלא סוג של מראה מקום הוא לא, באופן הזה אין בעיה. אמור מעטה שכשאדם מזכיר את התאריך הלועזי, גם אם נאמר שזה היה קשור ללידה של אותו האיש, גם אם נגיד את זה, הבן אדם פשוט מתכוון לתאריך. אין בזה ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. הרב אחר כך בהמשך תראו מאוד מעניין, מביא כל מיני ציטטות ממכתבים של רבותינו השח, רבי שלמה איגר, החתם סופר, שמציינים גם את התאריך הלועזי. הנה לנו מעשה רב שלא חששו מהעניין הזה של שם אלוהים אחרים לא תזכירו. והגן שהחתם סופר דווקא בספרו על התורה מפיו לפידים יהלוכו על אלו שמונים את עניין הנוצרים בפרשת בו, על הפסוק בחודש הזה לכם, מי ישב זאת הרב, הנה הרי הוא עבד ובדה בנפשי, מי ישב הרב, כנראה שהרב יצא חוצץ נגד התופעה שרצו להידמות לגויים והיו מזכירים רק את התאריך של הגויים, אבל אם מזכירים את זה בנוסף, אין בעיה, זאת בעוד, אם לא אומרים בחודש הראשון, החודש השני, כיוון שהמניין שלנו הוא האמיתי למניין בריאת העולם, החודש הראשון הוא חודש ניסן. האם אדם אומר רק בראשון לחודש או מזכיר את שם החודש לפי מניינם, ולא אומר הראשון או השני או השלישי, אז הדבר הזה הוא הרבה יותר קל. אז לסיכום, מעיקר הדין אין בעיה להזכיר את התאריך הלועזי, אבל בוודאי שכל מי שבשם ישראל יכונה צריך לתת כבוד ויקר והערכה, דווקא לתאריך העברי, דווקא לתאריך הקדוש והטהור הזה, שהוא האמיתי והוא התאריך לבריאת העולם. אבל במקרה של אילוץ, יראה להזכיר את התאריך העברי בראש, ואחר כך יביא את השפחה, את התאריך הלועזי, ויציין גם שזה למניינם. גם פה, במדינת ישראל, מדינת היהודים, כן? שמזכה אותה שתהיה כמה שיותר מדינת היהודים. בכל אופן, עד שנת תשנ"ח, התאריך הרווח היה לועזי. מי הזכיר תאריך עברי? אז יצא חוק שצריך להזכיר גם תאריך עברי. אני חושב שזה גם נעשה ביוזמת חברי הכנסת שלנו, החרדים לדבר השם. ואז רק נזכרו באיחור גדול שלא להתעלם מהתאריך העיקרי שהוא התאריך העברי. טוב, השם יתברך ינחנו בעצה טובה. ויהי רצון שלא נבוא, שלא נקלם ונקשה לעולם ועד. בכל אופן, נדבר קצת על מה שקורה סביבנו. אנחנו יודעים שעם ישראל בכלל וכל אלו שעוסקים עכשיו במלאכה הזו של הביטחון, עובדי עצות, מחפשים, ממש מחפשים מחט בערימת שחת, מחפשים את הנבל הזה הרשע, המחבל, שהרג ורצח יהודים ונמלט, וכולם נמצאים במצב של בהלה, טועים ובוהים, לא יודעים, אנא יפנו, לא מוצאים אפילו קצה חוט. ואנחנו יודעים הרי שאותנו זה מחזק, שנמרות כל הערכה והתפילות שאנו מתפללים על כוחות הביטחון, כפי שאמרנו, ההשקפה שלנו היא להזכיר ולהתפלל, והגם שגבה תורה בינינו, והגם שאנחנו ודאי לימוד התורה הוא העיקר, והיא על תורה היא הייתה לראש פינה, אבל בבשרך אל תתעלם, צריכים להתפלל, וצריכים להיות נושא בעול עם חברו, ידוע שחפץ חיים, שהיו יהודים בשדה הקרב הגוי, החפץ חיים עליו השלום לא היה ישן על מיטה בזמן מלחמת העולם הראשונה, למה? אמר יש יהודים בשדה הקרב, איך אנחנו יכולים לישון ולהתרווח ולנוח על מיטתנו בניחותה, שעה שהם שרועים להם בשדה הקרב? טוב, כמובן זה לא המצב, שלא יספרו לכם שכל החיילים נמצאים בסכנה, השם ישמור את כולם. כי ידוע שפי דוחות בן בשט, זה צריך לדעת את זה בפירת דמה שתשיב, פי דוחות רבים בצבא, גם דוחות של הצבא עצמו, הרי אנחנו משרד הביטחון, ממש עשרות אחוזים בודדים, אולי 20%, לכל היותר נמצאים ממש מצב של מול פני הסכנה. כל השאר אין להם עסק ישיר עם סכנות, אז שלא יספרו לכם סיפורים שהם ממיתים את עצמם וכו' וכו'. אשרי מי שבחר בתורה הקדושה, שיאגו נמגנה ויצאו למצלה, אבל רוב ככל החיילים לא נמצאים במצב של סכנת חיים. אבל הנה דוגמה, כגון דה, במקרים הללו, שצריכים לחפש את הרשע והרושע הזה, שאנחנו תקווה שהוא כבר לא בין החיים, אלא כבר נשחקות עצמותיו וגיהנום, כשון חזל, שחיק תמיה. ואם לא, זה מצב לא פשוט, שחס חייל לא יפגע באקדח שמי נתן לו, כמובן שנתן לאביו משטרת ישראל, נתנו לאביו. זה אותנו מחזק בפסוק, אם השם לא ישמור יהיה, שם שקד שומר, מי שיספר לך שהם ואנחנו, ויש לנו כוח, ונמגר ונמגר, בסוף גם הם מודים, הם יעידון יגידון, כי לולא סייעתא דשמיא, אז בהשם לאלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו. אפשר תשועת אדם, לא שייך לסמוך על בני אדם. נברך אותם, נכיר להם טובה על ההשתדלות שלהם, אבל נדע שעם ישראל דבר אחד ויחיד מחזיק אותו. לימוד התורה והתקרבות לקדוש ברוך הוא. ושנדע שזה הזמן. זה הזמן שאנחנו בני התורה נעשה את התפקיד שלנו בנאמנות. לא נמעל בתפקידנו, אנחנו נמצאים בשדה הקרב. רבותיי, זה שדה הקרב של ממש. הרי אנחנו כל הזמן טוענים ובצדק שאנחנו לוחמים את מלחמת השם. שאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו מגינים על עם ישראל. אז איך אפשר להתרפות מלכת שמיים? אני אומר את המוסר הזה לכולנו. מי אני ומה חיי, אבל חייבים לדעת שהזמן הזה זה זמן התחזקות. מרן רבנו הגדול תמיד, תמיד שהיו תקופות לא טובות על עם ישראל, לא היה עוסק במיסטיקה או סיפורים של המשיח וחבלי משיח, היה מעורר את הציבור דבר אחד ויחיד, לשקידת התורה, לקרבת השם. זה הדבר שמרן היה מדבר עליו תמיד. תמיד כשיש צרות מתגברות, דבר אחד היה מרן מדבר על קרבת השם. מרן אמר באחד מהכנסים של בני התורה, וזה לשונו הקדוש, אמר מרן, אתם ברוך השם תעסקו בתורה ותביאו את הגאולה, כמו שכתוב בהושע, גם כי יתנו. אז הוא אשר אמרנו, אם השם לא ישמור, עיר שם שקד שומר. וכחלק מהעניין הזה של הביטחון הגמור, שאנחנו בטוחים ומאמינים שהתורה הגו נמגנה ועצו למצלה, אני הבטחתי לכם, מאזינים יקרים, שאנחנו נקריא את מכתבו הקורא הלב של בחור ישיבה שעבר מסכת התעללויות בלשכת הגיוס, והסיבה שאנחנו קוראים את זה כדי שתדעו ותשימו לב ותהיו ערניים ותסתכלו בעיני פקיחה ושלא יוליכו אתכם שולל ולא את חבריכם שולל, למען תצליחו בעזרת השם להמשיך לשקוד על התורה ועל העבודה בלי עוגמת נפש. אני אקרא את המכתב ככתבו וכלשונו, אני נאלץ להשמיט חלקים אולי נכבדים מהמכתב, מסיבות מובנות, כמו גם פרטים מזהים. הבחור עדיין בטראומה ועדיין חושש, פן חלילה יבולה לו, לכן אנחנו נקרא את הדברים ככתבם וכלשונם, עם שינויים ותיקונים נדרשים. שלום וברכה, להלן סדר השתלשלות העניינים. בתאריך בשבט תשע"ה התייצבנו על פי צו אני ואחי הצעיר ממני בלשכת הגיוס תל השומר מדור בני ישיבות. בעודנו עובדים בקבלה ניגש לפתח חייל מן הצד. הוא ביקש מהחייל שבקבלה להכניס אותנו לחדרו דווקא. מציין הבחור בסוגריים, כבר הרגשנו משהו מוזר. אותו הכניס קודם, ובינתיים קרא למנדאו, שאני זוכר את שמו, בלבוש אזרחי, שיקח את אחי לחדרו לראיון. כשהתיישבנו מרים עליה את הטלפון מקיש על שלוחה פנימית, וכשנענה למיטב הבנתי על ידי הלבוש אזרחי, סינן תשב על המלשב הזה, תשב עליו, אוקיי? מלשב, למי שאינו יודע, ראשי תיבות מיועד לשירות ביטחון. הבנתי שרצונם להקשות עלינו. ואם אני עזרי חשבתי שיש לו משהו אישי נגדנו, עכשיו כבר הייתי בטוח, אך, מה יכולתי לעשות? אציין שהמכתב נכתב על ידי בחור ממש סולטאו שמנה של אחת הישיבות הנודעות בירושלים. גם תראו את הסגנון שלו, סגנון מאוד 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 עשיר, מלא מליצות, מלא עושר לשוני, מה שמלמד על בחור ששתול בחצרות בית השם, ודבריו הם כתב אישום חמור כנגד הרשויות שלא בוחלות לשום אמצעי לנסות להדיח ולהסיט את בני הישיבות. והנה הלשון, אני ממשיך. וכאן הרעיון החל כשהוא שואל אותי שאלות לא ענייניות בעלין, כגון כמה בחורים יש בישיבה, מה השמות של הרמים בישיבה, איזו מסכת נלמדת בישיבה, באיזו סוגיה אתם עוסקים, ועוד שאלות שאינן סבירות שאיני זוכר. כלומר, שימו לב, יושב בחור, הבנתי עם כיפה סרוגה לראשו, ועושה לו מבחן, כמו שעושים מבחן לקראת קבלה לישיבות. מה כל זה רלוונטי לצבא? אין לי מושג. אין לי מושג. אחר כך נשאל על מספר הטלפון בבית, נתתי את המספר, ואחר כך נשאלתי מהו הטלפון שלי. עניתי לו, אין לי. הבחור בטל בסוגריים, וזה דבר ידוע לכל מכריי, ואני גאה בזה. הוא שאל שוב, מה, אין לך טלפון? ועניתי לו, לא, אין לי. אחרי כמה שניות של שקט, קם עלה ועזב את החדר ללא אומר ודברים. באותו זמן עוד לא הבנתי מדוע. ישבתי והמתנתי בסבלנות בתוך החדר. עוברת דקה, שתיים, עברו 5 דקות, 10 דקות ויותר, והבחור לא חזר. קמתי בגרוני לפתח החדר, ושאלתי אחד מי שישב איתי. והנה, תוך כדי אני מבחין בו בחוץ, עומד נינוח. כשהוא שמע אותי צועק, שלמה אותי קורא, צעק לעברי, כשתזכור מספר הטלפון שלך תקרא לי. אתם שומעים טוב מאזינים? איזה חוצפה. ברור שזה מכעיס כל כך, ממשיך הבחור, להבין שמעגלו אותך ללא צורך. וכל שכן, כשלא מאמינים לך, התחננתי אליו שלא יעקב אותי, וייתן בי טיפה אמון. באתי עם כל הניירת, באתי עם כל המסמכים, בפרט שאין סיבה שיהיה לי טלפון ואני לא אומר. אך עומך וחבר מהאב, כנראה הצטרפו אליו עוד כמה ריקים ופוחזים, עונים לעומתי, אתה שקרן, יש לך טלפון. ואני על סף דמעות ממש שב ואומר בתחינה, אין לי, אני לא משקר, והם מבזים ופוגעים בי. אומרים לי, אתה שקרן, איך אתה לא מתבייש, איך בחור ישיבה משקר. ממש השפלה נוראה. מעשה שהיה, ואני ודעתי את כל הפרטים מכלי ראשון. שימו לב, זה לא נגמר. תוך כדי יוצא אחי, הרי באו שני אחים, מהחדר הסמוך, כולו סמוק ואינו מבין על מה המאומה. הוא מספר לי שהמערן, הלבוש אזרחית, שאל אותו שאלות ממש חודרניות ושאינן קשורות בכלל שאת רובן אינו זוכר עקב חוסר חשיבותן, כולל מבחן בידיעותיו בסוגיה ללמדת בישיבה. כמובן השאלות חשובות, אבל מי מצפה שחייל בצבא או בן אדם שבא מטעם הצבא ישאל אותו שאלות בסוגיה? מה פרשת השבוע? כן, איזה יופי. כמה הוא לומד, מה הוא עושה בשעות הפנאי, וכו' וכו' וכו'. ממש ישב עליו, והבחור מציין בסוגיה, כמו שהתבקש מחברו, חברים הם על הערה. ואז אני מספר לו שהמראיין שלי התקשר למראיין שלו, ושמעתי אותו אומר לו במפורש, תשב על המלשב הזה. אז הוא ישב. כמובן ששנינו היינו פגועים ומושפלים מהיחס הזה, וביקשנו בכל לשון של בקשה שלא ימשיכו לעכב אותנו. ומדוע הם נפלו עלינו? הם רק גורמים להמאיס את עצמם עלינו בהתנהגות משפילה הזו. וגם מי שחלילה עולה על דל דעתו להתגייס, לא יעשה זאת בצורת התנפלות שכזאת. אך דיברנו ודיברנו, ודיברנו אל הקיר. פנינו בלית ברירה למשרדו של סגן המפקד, ששמו יוד ג' וסיפרנו, חרדי חובש כיפה שחורה, כן? סיפרתי לכם על התמונות של הרבנים בתוך החדרים האלו, של המסיתים והמדיחים. וסיפרנו לו את הדברים, הוא קרא אותם אליו, והם טענו שאנחנו דיברנו לא יפה. הבנתם? למה הבחור לא מקבל דיחוי? למה לא מאשרים את הניירת שהוא הביא, שהייתה כתובה וחתומה כדת וכדין? כי הם לא דיברו יפה לעוד מעלתם היושבים בלשכת הגיוס. אני מוכניס סוגריים, כמובן שאין ספק צריך לדבר יפה לכל בן אדם, וגם צריך להיזהר מחילול השם, אבל ריבונו של עולם, מה העניין זה לזה? ובפרט שמדובר בשקר וכזב, אני סוגר סוגריים. הוא שאל אותנו, מדוע דיברתם לא יפה? אמרנו לו בתוקף שזה שקר מוחלט, להפך, דיברנו יפה. בדרך ארץ ובסבלנות רבה, למרות שהם עיכבו אותנו ודיברו אלינו לא יפה, וקראו לי שקרן שוב ושוב. המפקד הקשה להם ושאל, מדוע באמת הכנסתם אותם עליכם? הרי הם לא היו צריכים לעבור דרככם? ולא היה להם על הענות. הם עכשיו ותענו שדיברנו עליהם לא יפה. הם התווכחו איתו ולא רצו שיקבל את הדיחוי. הוא ראה שאין לו מה לעשות נגד חייליו ואמר לנו, תלכו לרב קאופמן ועד הישיבות. כלומר, תחזרו שוב פעם לקאופמן שיאשר לכם את חתימתו ויחתום שוב. שמתם לב? מה נפשע? אתה לא מאמין לקופמן, למה פעם הבאה תאמין? תראו, אני אגיד לכם משהו בסוגריים. אני אומר את זה בזהירות, אבל שמעתי את זה ממוריי ורבותיי. לצערנו, בהרבה מן המקרים, לפעמים ועד הישיבות מתנהג כמו נציג הצבא בעולם הישיבות. תחת אשר הם התנהגו כנציגי הישיבות בצבא. ויודע כל בראש צרת עזרתם לפעמים, כמה מסכן מושכים אותו ומענים אותו ואפילו גוערים בו ולא עוזרים לו. ואני מודיע לכם בשער בת רבים, שלא תצטרכו ושלא תגיעו לכך. אגב, מכאן גם באמת עזרה, אני מזהיר בכל תוקף, מה שתמיד שמענו מרבותינו, לא להתחכם. צריך ללכת דיחוי, צו ראשון, לא להתחכם. לסיים את זה כמה שיותר מהר, לא לתת להם עילה להתעולל. אני חוזר לסיפור. אז תחזרו לקופמן ועד הישיבות, והוא יאשר לכם חתימתו ויחתוב שוב. טוב, בינתיים החיילים יצאו, ושוב התחננו וביקשנו ממר י' ג' שלא יקשה עלינו לחינם, הרי ועד הישיבות כבר חתמו, ומה אינן להטריח אותם? מה זה? זה צריך בקיום, מה זה? קיום בשטרות? מה אינן להטריח אותם שוב? ובמיוחד שכל זה על כלום, שלא לדבר שאנחנו צריכים לבוא עכשיו ולקחת שני אוטובוסים ולהגיע מירושלים שוב לתל השומר על סתם, על לא דבר. הוא השתכנע מהמתות דברנו ושלח אותנו לחייל אחר שכן יעביר אותנו. באנו לחייל, וכשהוא פתח את המחשב וראה את שמי, הופיע לו שם באותיות ברורות, הנ"ל סירב לשתף פעולה. אתם שומעים? הוא ראה, הוא קרא, ואמר, אין לי מה לעשות, תפנו שוב למפקד. חזרנו למפקד, ביקשנו שיפתור את הבעיה, ומדוע מופיע ששאלנו לבקש לשתף פעולה, וענינו על כל מה שנשאלנו. החיילים חזרו לחדרו ולא הרפו, ואמר להם, ושמענו זאת באוזנינו, לא בסדר שישבתם עליהם, ללא סיבה, ואחר כך אני צריך לתת תשובות לאנשים הם אמונים עליי, ובכל אופן הם לא הניחו לו, ובערך 20 דקות לחצו עליו, ובסופו של דבר הוא הודיע לנו, כן, שכחתי לציין, אני רואה שהוא כאן כותב לי, הקשבנו מבחוץ לשיחה, ושמענו את הטונים הגבוהים, ושמענו שאינו מצליק אותם, אבל בסופו של דבר הוא הודיע לנו שאינו יכול לעזור, ונבוא בשבוע הבא. מה יש? למה צריך לבוא בירושלים לתל השומר שוב? שהמפקד הראשי, ראש המדור, בשם יוד רש, יהיה. הגענו שוב בשבוע שלאחר, שימו לב איזה צייתנות, בתאריך י"ג שבט תשע"ה, וכבר בשער עיכבו אותנו, התקשרו ללשכה, ואמרו, פלוני ופלוני הגיעו. אמרו להם, אל תכניסו אותם, כי אין מי שיקבל אותם. חזור שנית, אל תכניסו אותם, כי אין מי שיקבל אותם. בחורים מוזמנים, הכל רשום, הכל ממוסמך, אבל אין מי שיקבל אותם. חזרנו לירושלים בפחי נפש. אחרי 3 ימים בתאריך ט"ז שבט תשע"ה, הגענו שוב בפעם השלישית. הכניסו אותנו, ניגשנו למפקד י' רש, היינו בטוחים שסוף סוף יהיה מי שיבהר את העניין עד תומו ויעשה סדר לאחר כל הטרטור והצער שחווינו. לצערי, מהר מאוד התבדנו, ולא יאומן. איך רק הוא שמע את שמנו, הטיח בנו, מה? זה אתם? אתם שהייתם וקללתם כאלה קללות? היינו פשוט בהלם. ריבונו של עולם, מאיפה העלילה החדשה שתפלו עלינו פשוט נשברנו לשם האשמה החמורה והשקרית. זעקנו מדם ליבנו שזה שקר מוחלט. אך למרות שהמפי באישיותו היה באמת אדם נחמד, שימו לב להגינות של הבחור היקר הזה, ובשונה מכל השאר הוא כנראה היה משוחד לדעת חייליו, מה גם שככל הנראה הכיל אותו שקרים, ימים רבים קודם שפגש בנו ודברנו נפלו על אוזניים ערלות. אומר הבחור, לא עזר כלום. כמה ניסינו, כמה השתדלנו, שום דבר. אין מי שמוכן לשמוע. ממשיך הבחור וכותב, נפלו דברנו על אוזניים ערלות, ואמר לנו שיש חייל שטוען שקיללנו אותו כללה נמרצת. ומהי הכללה? ששונאי ישראל יחלו במחלה הנוראה, חס ושלום. כאן כבר הרגשתי, כותב הבחור, שהתירו את דמים. להעליל על אדם שאמר דבר כה נוראי זה בלתי נסלח, והדבר קשה לי שבעתיים באופן אישי, כי העלילה זו לא תיתכן אצלי, והיא כל כך מנוגדת לאישיותי בכל צד ואופן שיהיה. והבחור מנמק, א', מיום עומדי על דעתי תסמר נעשה עוד ראשי לשם המגפה הנוראה הזו. אינני מסוגל אפילו לעלות את שמה על שפתיי. ניסיתי, ואף לא בחלומותיי ובוודאי שלא לקלל שום בינינו, שכל שכן בר ישראל בכלל הנמרצת זו. ב', לצערי במותיי הרבים, יש לי קרוב משפחה מדרגה ראשונה, שמתמודד עם המחלה הנוראה הזו כבר למעלה מארבע שנים, וזקוק לרחמי שמיים מרובים, ורק בחסדי השם יתברך בזכות הקבלות והתפילות לזכותו, עודנו בארץ החיים עד 120 בכוחות על אנושיים. בהזדמנות זאת הוא גם מבקש מאמנו להתפלל עליו ולהזכיר את שמו בתפילות, ואם אפשר גם בישיבות, לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. וגם התוכנית הזו נגיש אותה לרפואתו. ג' הבחור ממשיך, אינני טיפש עד כדי כך, ואינני מעיז לומר דברים קשים כאלה, כל שכן בעודי בגובה עריות, שימו לב להתייחסות, גובה עריות, ותחת החלטתם לחיים עולה שלוש נקודות, זה בחור שיודע מה הם חיי תורה ומה ההפך. מה עוד שכבר מספיק העלינו עלינו עלילות, אתם זוכרים, דיברתם לא יפה, אחר כך לא שיתפתם פעולה, ואחר כך עד העלילה הנוראה הזו. על כל פנים בפעם השלישית נתחנו על ידי ראש המדור, וקיבלו מאיתנו את הדיחוי, והמפקד אמר שתוקפו של הדיחוי פג, אתם מבינים, תבואו שלוש פעמים, ידחו אתכם כל פעם בלך ושם, עד שאתה כבר מגיע, התוקף באמת פג, ועליך להמציא תפסים חדשים, ושוב תחתימו את הרב קופמן על הדיחוי ונבוא שוב. התייאשנו מעשיית צדק וטיפת רחמנות מצידם והסכמנו, אבל ביקשנו שיהיה וזה ייקח זמן להזיר שוב את התפסים, בינתיים שישלחו לנו שוב צווי התייצרות ונבוא בפעם הרביעית בתאריך הנקוף, שלפחות לא נשלם את הוצאות הנסיעה מכיסנו הפרטי. טוב, אני מזכיר זאת לא בגלל שזה כל כך רלוונטי אם ישלם או לא, אבל הבחור א' כבר שילם לפחות 3-4 פעמים מכיסו, ובית הבחור רצה שתהיה לו אסמכתה, הנה נותנים לי צו גיוס חדש וגם נסיעות, שכולם יבינו שהוא מתחיל כביכול מחדש, שלא יגידו תשמע לא התייצבת. בחור חכם, בחור ש... איך אומרים? למד לקח. רוצה שתהיה לו אסמכתה שאכן הוא הגיע ודחו אותו. עברה תקופה ואכן לאחי הגיע צו התייצבות, הוא נסע שוב ללשכה, קיבל דיחוי בסייעתא דשמיא. אך, 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 איזה מתוק מדבש הבחור הזה. בסייעתא דשמיא קיבל דיחוי שמח בשמחת אחיו. אך לי לא הגיע שום צו. שימו לב, בערב יום כיפור, יום ראשון סיים בתשרי תשע"ו, הגיע לביתי דואר רשום מצהל, הייתי בטוח שזה צו התייצבות חדש שהגיע. אני פותח את המכתב ולא מאמין למראה עיניי. מודיעים לי, בזה הלשון, שלפי הרישומים שלפנינו, זומנת מספר פעמים להסדרת המעמד ולא התייצבת עם תופס דיחוי תקין, וגם לא שיתפת פעולה, ולפיכך הוחלט להורידך ממעמד בן ישיבה. במידה ואתה רוצה להעיר על החלטה זו, ניתן להגיש ערעור לב מפקדת מיטב, מיטב, זה זיבורית, כן? המזכורים להם מיטב, תוך 14 יום באמצעות הטלפון או הפקס. המכתב אומר, הבחור הגיע אליי אחרי 14 יום בכתיבת המכתב שהיה ביותר תלול, כולם יודעים את הבעיות שיש בדואר. שונאי ישראל, כך הוא כותב, חשך עליהם העולם כפשוטו. בפרט שראיתי שאפילו להרער כבר אין לי אפשרות, כיוון שעבר התאריך. כמובן שוויתרתי על שליחת פקס וניסיתי להרער טלפונית, אך לא היה מענה. הייתה תקלה שם, כך גם לפי עדותם של ועד הישיבות. כל זה היה בתוך תקופת החגים מכיפור. בקיצור, כל תקופת החגים ניסיתי לצלצל, וכל שמחת החג נמהלה בעצם ובדאגה, עד שביום רביעי, יום לאחר איסרו חג, בכ"ד תשרי תשע"ו, נעניתי סוף סוף על ידי מפקדת מיטב, והגשתי ערעור. היא אמרה שתעביר את הדברים ושתקשר עוד שבוע לקבל תשובה. יום למחרת התקשרו אליי מצה"ל והודיעו לי שקבעו לי זימון חדש. לתומי חשבתי שהם קיבלו את הערעור וקבעו לי תאריך להגשת דיחוי, אך פתאום שמתי אל ליבי שאמרו לי להתייצב בירושלים. זה נראה לי מוזר. התקשרתי שוב וביררתי את הפרטים ואמרו לי כן, זה בירושלים. שאלתי, זה צו גיוס או התייצבות? אמרו לי לא, 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 זה צו התייצבות, לא גיוס. נרגעתי. בתאריך י"ד בחשוון תשע"ו התייצבתי בלשכת גיוס בירושלים, ולתדמתי התבהרה לי העובדה המצערת שלא הוחזר לי המעמד שהורד ממני באבחת חרב, ואני בתהליכים לגיוס. לא האמנתי, אמרתי לה, אבל באתי להגיש דיחוי, אני בן ישיבה. סיפרתי לה את כל מה שעברתי ושהגשתי עירוף והתקשרו ואמרו לי שקבעו לי זימון חדש. והבאתי סיפורים חדשים. ומה קורה כאן? לא עזר לי כלום. אמרו לי בזה הלשון, אם לא תעבור בדיקות ומבחנים, יעצרו אותך במקום. או עברו לאיומים. ניסיתי להסביר לכל מי שרק יכולתי את מצבי. והאמת שהם גילו הבנה, אך ביקשתי מהם שיעשו משהו. למען השם, הם התקשרו ללשכת הגיוס בתל השומר, ואז נאמר להם שהייתי, אמנם התייצבתי, או כאן הם מודיעים, הודעת בלדים שהתייצבתי, אך לא שיתפתי פעולה, וקמתי והלכתי ללא רשות. שמתם לב, עלילה חמישית בסדרה. אתם עוקבים? היה בהתחלה לא שיתפו פעולה, אחר כך דיברו לרפא, אחר כך קיללו, אחר כך הלכו בלי רשות. בכל אופן אמרו לי שאני צריך להגיש ערעור חדש, ללכת שוב לתל השומר, ולנסות לשכנע אותם, את מי, את מי, את אלו שדמו עליו כארי ארבע, אלו שישבו עליו אז, לנסות שכנע אותם להחזיר לו את המעמד במטותם. בכל מצב הם התעשו שעבור את הבדיקות. כיום, כותב הבחור, אני צריך לעבור, לחזור עליהם מסמכים רפואיים מרופא המשפחה, בתאריך י"ח בכסלו תפצב שיניים ו'. הבחור כותב, חשוב לי להדגיש שבכל הזמן מאז הפעם האחרונה שהתייצבתי בתל השומר ונאמר לי להמציא טפסים חדשים ולהתייצב בהתאם לצו התייצבות שישלח ולא נשלח, הזדרזתי לחדש את הטפסים ולהתייצב אפילו ללא צו, רק כדי לסיים עם הסאגה הזו. ביקשתי מהישיבה אישור לימודים עבור זה, אך כל פעם גם נדחיתי בתואנה אחרת. פעם אמרו שהמחשב לא אפשר, פעם נאמר שאין צורך ולא ניגשים לדיחוי רק לצו ראשון, ופעם מסיבה טכנית שיש חוב להוריי ולא שילמו עדיין. עד שסוף סוף הביאו לי את האישור, זה היה כבר מאוחר מדי, אחרי ההורדה מהמעמד שאז בצבי הסתבך יותר. זה אני אומר לכם, בחורי החמד, לא לסמוך על הנס, לא לחכות שיהיה מאוחר, אלא לדאוג בכל הפרוצדורה הרשמית, אמנם המרגיזה הזו, אבל כדי לקבל שקט, כדי שאפשר יהיה ללמוד בשקט ובשלווה, לא להסתבך עם תאריכים ולא לדחות דברים, לסדר הכל כמו שצריך. מכאן כל קורה גם למנהלי הישיבות. אללה חי תראו, תעזרו לבחורים, תנו להם גישה חופשית לכל המסמכים והניירת, כדי שיוכלו להיות שקודים על התורה בלי תרדות. אני יודע, אתם כותב, יש כאן אוזלת יד גם מצד הנהלת הישיבה והיא אכפתיות משווע וכו' וכו' וכו'. כבוד הרב, על כל פנים עד עכשיו צהל מצליחים, כך הוא כותב נכון לתאריך כתיבת המכתב, איבדתי את שלוות רוחי ויישוב דעתי. איני מרוכז בלימודיי, מצב רוחי ירד פלאים ותדעת שנתי מעיניי. גופי כחש מאוד וירדתי במשקל, שגם כך היה קל בצורה דרסטית, אין לי תיאבון, וגם שכבר בא דבר לפי, גופי לא מהקלו כראוי, ונגרמים לי כאובים, והכל עקב צערי ולחצי מיום ליום, עד שהגיעו מים עד נפש. ואני אומר לכם, אני פגשתי את הבחור, לא מדובר פה בסיסמאות, דברים אמיתיים. לולא השם שהיה לנו, שאליו אני נושא את נפשי ומשליך יעבי, שימו לב ללשון, לשון לימודים, בתפילה ודמעות כמיים, אתם מבינים? לא מדובר חלילה במי שרוצה סתם להשתמד, להתחמק, ובחור שחלילה מסתובב ברחובות, בחור ממש מבפנים. לולא תורתך שהשועי עזבתי בעוני, אנא ממך, אם אפשר להזכיר אותי בתפילה שיחזור לעצמי, ואמשיך להתעלות בתורה ויראת שמיים תאורה מתוך שמחה ובריאות הגוף והנפש, ושונא התורה לא תעשנה ידיהם תושייה. ויפר השם עצתם וקלקל מחשבותם, שעסקה במירה להקים בית נמל וקדוש בישראל, וכו' וכו', וחותם את שמו. תודה גדולה וישר כוח, שכם שבו יצליח דרככם, תהיו שליחים טובים להצלתי, ממש ככה, להצלתי, שהקדוש ברוך הוא ירד מסירות נמשיכם למעני, ישיב לכם כמובכם הטוב, בכל המחות המורות בתורה, בני חיי המזונר, וכן עבדו את בעם ותוך חיות ושמחה, אמן כל הימים, וכן ירצון ואומר אמן. עד כאן לשון מכתבו הנוגע ללב של הבחור. לא הוספנו, ציטטנו את הדברים ככתמה וכלשונם, למעט קישורים מסוימים או כל מיני תוספות תוך כדי, כשאתם מבינים שמדובר התוספות שלנו, סוגריים כאלו שהוספנו והכרזנו על כך, אבל הדברים ממש ככתמה וכלשונם מדברים בעד עצמם. רק אני אסיים, בכל זאת בדבר טוב, שפנינו לראש לראשי המטות, מרן ראש הישיבה רבי שלום כהן, כידוע עד כמה, וכבר סדר עם שבועות הקודמים, כמה הוא חרד לעניין הזה, כמה כואב לו, כמה אכפת לו, הגם שדעתו ותשובתו הרמתה שצריכים להתייצב, ובניגוד לדעות שלא להתייצב, אבל כמה הוא זועק, כמה הוא מטריע, בעיקר עלינו בני התורה הספרדים, שהחרב מונפת עלינו יותר מאחרים, כמה הוא מטריע ומזהיר, להיזהר לא להתפתות, להיזהר לא ליפול במצודתם. וברוך השם, בזכות שלוחי דרבנן, הבנה, אני חושב שיש פה גם מקום והזדמנות להכיר טובה לחבר הכנסת יעקב מרגי, יושב ראש ועדת החינוך, ולעוזרו הנאמן אבי רוזן. אבי רוזן עשה מסירות נפש וסייע לבחור הזה אחרי סגה של כמעט חצי שנה של עוגמת נפש וצער. ברוך השם, סוף סוף החזירו אותו למעמד. אבל אני מספר את זה כדי שלמד שני לקחים. א', להיזהר, לא להסתבך, לעשות מה שצריך, לסיים את זה צ'יק צ'ק ויחזור לתלמודו. ב', לא להתפתות, לא להתפתות, לא להתפתות. מקומו של בן תורה, מקומו של בחור בעולם התורה. גם אם הוא במשבר, מקומך בעולם התורה, כבר הזכרנו את המשל מהבקבוק השבור. בקבוק שבור, עדיין ברכה היא לו אם הוא נמצא בבית החרושת של הבקבוקים, כי לוקחים אותו, מחזירים אותו לכבשן ויוצרים בקבוק חדש. אבל אם חלילה הוא נופל ברחובות, שבירתו זו היא מיטתו. השם יתברך יעזור לכולנו שנזכה ללמוד תורה נותנת חיים לעושיה, ולא יראו ולהשחיתו בכל הר קודשי, והשם יציל את עם ישראל בזכות התורה הקדושה, מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ויפתח ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, ונזכה ותזכו לגדול ולהתראות בתורה ויראת שמיים תורה, ברוכים תהיו על ההקשבה, ובעזרת השם נשתמע בתוכנית הבאה מספר 6 בשבוע הבא. היו ברוכים ושבוע טוב.
לשמיעת ההקלטה, הקישו 1. לאישור ההקלטה, הקישו 2. תודה רבה. הקלטתם בהצלחה את קובץ מספר
050.
להקלטה נוספת, הקש 1. לסיום, הקש 2 או המתן.